טוב, שלום וברכה, ערב טוב ומבורך. אחרי שבת מברכין, ערב ראש חודש שבט, בעזרת השם. שנזכה באמת שיהיה החודש הזה תחילה וראש לפדיון נפשנו, בכל, כלל ישראל, לגאולה שלמה. אתם יודעים, אגב, יש חידון תנ"ך קבוע שעושים, הוא חשוב. מה היה בראש חודש שבט? נו? ראש חודש שבט הוא ראש חודש חשוב מאוד מאוד מאוד. בראש חודש שבט, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, הועיל משה באר את התורה הזאת, באר היטב. אז כל ספר דברים, כל הביאור של התורה, כל הכוח שלנו בכלל להתחבר למשה ולהתחבר לתורה ולהגיע ל... זה שייך לחודש הזה, שבאמת... על זה צריך לדבר בנפרד. אני רוצה להמשיך בפרשות שלנו. ביום חמישי בערב, בהתוועדות שהייתה ככה לכבוד שבת ולכבוד כ"ד בטבת במגדל, עיר הקודש, דיברנו באיזשהו עניין בפרשת וארא, בעניין מופת התנין. ומתוך הדיבור הזה פתאום השתנתה אצלי מחשבה גם בתחילתה של הפרשה שלנו. אני רוצה להתחיל בתחילתה של הפרשה ולהשאיר כמה דברים בשאלה. ומכוח השאלה הזאת לעבור לפרשת התנין של פרשת וארא ואז לחזור אלינו. אחרי ההקדמה הזאת נתחיל. פרשת בו, פרק י', פסוק א', נמצאת לפני כולם. פרשת בו, הגם שהיא פרשה בפני עצמה, היא המשך ישיר. היא המכה השמינית, ואחריה התשיעית, ואחריה העשירית, ואז עוברים לפרשה הבאה, לחודש הזה לכם. תחילתה של פרשת בו, מוכרת מאוד. אבל אני רוצה לקרוא שנייה את הפסוקים ולשים לב, להתבונן בהם ולהתבונן בעוד נקודה, במקום של משה ואהרון, בתפקיד המיוחד של אהרון בתוך כל הסיפורים. נתחיל. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. עד כאן עוד שנייה את ההמשך. פסוק לכאורה מובן, אבל הוא תמוה מאוד. לא רק מפני שאת זה שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעה הוא כבר הודיע. הרי הוא לא אומר פה, אני אכביד במכה הבאה, הוא אומר, הכבדתי. זו ידיעה שכולנו כבר יודעים ומשה כבר שמע אותה. לא זה הקושי. הקושי הוא הרבה יותר, בוא נקשיב להיגיון של הפסוק. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה. למה בוא? בשביל מה? רש"י מגדיר במילה אחת חשובה, בשתי מילים, בוא אל פרעה, רש"י הראשון על הפרשה, והתרה בו. בוא אל פרעה כדי להתרות. כלומר, הסיבה לבוא אל פרעה עכשיו היא לנסות אולי בכל זאת. עכשיו תסבירו לי את המשפט הבא. בוא אל פרעה ואתרה בו, למה יש טעם להתרות? כי במקומך הכבדתי את ליבו. זה עברית או לא עברית? מה כתוב פה בכלל? בוא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו. לא מבין. שתיים. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, עד כאן היה מה אני רוצה שיהיה עם פרעה. לא הבנתי. בוא להתרות בפרעה כי הכבדתי את ליבו. יש מפרשים שמנסים אגב להגיד, בגלל שזה כל כך קשה, שאולי צריך לקרוא את הפסוק כך. ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו למען שיתי אותותיי אלה. כלומר, כי אני הכבדתי את ליבו הוא לא סיבה לבוא אל פרעה. הם אומרים את זה בגלל הקושי של מה שאמרנו, כי זה כמעט אבסורד. בוא אל פרעה כי אני הכבדתי. אז נכון שהקדוש ברוך הוא כבר סיפר לנו שהוא מכביד את ליבו של פרעה, אבל הוא עוד לא אמר לנו אף פעם סיפור כזה. אבל לא זה הפשט של הפסוק. הפסוק בפשט שלו הוא, כמו שהמפרשים האחרים אומרים, שכי אני הכבדתי זו הסיבה. אז איך זה סיבה? שאלה שתיים. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, עד כאן פרעה. ועכשיו מה אתה תספר לנו, לילדים שלך? את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. התעללתי, אומר רש"י, התעללתי, שיחקתי. ראינו עד היום הכבדת לב, ראינו חיזוק לב, עכשיו יש דבר חדש, משחקים. היש, אסור קצת לשחק? שיחקתי. מה משמעות המשחק? והאם ניתן להבין את המשחק הזה דווקא פה יותר? שיחקתי, שחוק. ואז מתחיל הסיפור, ועכשיו שימו לב, למי נאמר לבוא אל פרעה? למשה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה. זה חריג, וזה היה עד עכשיו רק פעם אחת במכות, שנאמר למשה והוא בא עם אהרון, זה היה בערוב. רק פעם אחת. אבל כאן החריגה הולכת ונהיית הרבה יותר קשה. ויאמרו אליו, כלומר לא בא משה לבד, למרות שזה נאמר למשה. ובכל הפעמים האחרות שזה נאמר למשה, משה הלך ודיבר. אגב, בכל המכות שמשה פוגש את פרעה מחוץ לארמון, הנה יוצא המימה, בדם, בברד, בערוב. משה ניגש אליו לבד. בכלל לא מוזכר שם אהרון. תמיד משה הוא המדבר. והוא לא בא עם אהרון. הפעם בא משה עם אהרון, ואומרים לו את כל הדברים, ואז פסוק זין. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם, הטרם תדע כי עבדה מצרים. זה עוד פעם חוזר להיות מאוד מעניין. דווקא במכה שהקדוש ברוך הוא מודיע שבה הוא מכביד את ליבו יותר מאשר בכל המכות, דווקא במכה הזאת פתאום מתחילה התעוררות אצל עבדי פרעה. זו ריאקציה מאוד מעניינת. פעם ראשונה, זו מהפכת עולם. עד עכשיו, בשבע המכות הקודמות, עבדי פרעה לא פצו פה. מי מעז לדבר אצל פרעה? זאת הפעם הראשונה שעבדי פרעה באים לשנות החלטה סופית של המלך. הוא כבר הוציא אותם. עד מתי יהיה זה לנו למוקש? והם לא מסיימים בשאלה. שלח את האנשים. ואפילו לא באמירה הזו הם מסיימים ויעבדו את השם אלוהיהם. בקיצור, כניעה גמורה. מסתבר שלא גמורה גמורה, אבל כמעט גמורה. לא גמורה באמת, כאילו גמורה. הם אומרים אנחנו מוכנים לכל. אבל אחרי זה כשיגידו בנערינו ובזקנינו, מתברר שזה לא בדיוק. אבל הם אומרים אנחנו מוכנים לכל. עכשיו זה מאוד מעניין. דווקא במכה שבה התורה מתארת, שכבד לב פרעה יותר מתמיד, פתאום מה זה מתעוררים? ויושב את משה ואת אהרון, אז כמובן זה פעם ראשונה שקוראים להם חזרה. לא כדי להפסיק את המכה, אלא כדי לעשות מסע ומתן שלא תהיה מכה. אבל לא ויושב את משה, אלא עוד פעם את משה ואת אהרון, למרות שהציווי היה כל הזמן למי פה? בוא אל פרעה, אל משה. הכל משה ואהרון במכה הזו. זו הראשונה שבה משה ואהרון מתפעלים יחד. ויושב את משה ואהרון אל פרעה, והוא מדבר אל שניהם, מכאן ואילך הכל עם שניהם. ויאמר עליהם, לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי ההולכים. משה עונה. זה מאוד מעניין, תראו עכשיו. משה עונה, אבל פרעה מדבר אליהם. כאילו, פרעה כל הזמן מדבר אל שניהם, למרות שמשה הוא המדבר. נכון? בוא אל פרעה ומשה בא, אבל באים משה ואהרון, והם באים ביחד, הוא משיב את משה ואת אהרון, הוא פונה אליהם בלשון רבים, ועכשיו הוא אומר להם, בפסוק י', יהי כן השם עמכם, ראו כי ראה נגד פניכם, אתם רואים? הכל בלשון רבים לשניהם. לא כן לכו נא גברים ועבדו את השם כי אותה אתם מבקשים, ויגרש אותם מאת פני פרעה. אז העליתי שני נושאים מעניינים מאוד בפרשה שלנו בהתחלה, מעבר לכל החידוש, החידוש של המהפכה, של כמעט האינתיפאדה הראשונה שיש בתוך מצרים. עבדי פרעה מדברים, למרות שמיד אחר כך הם חוזרים בהם, הם ופרעה. אז מצד אחד, מוזר מאוד, כלומר, בוא להתרות כי כבר אין לו שום בחירה, כי הכבדתי את ליבו עוד יותר. מאידך, במקום שכבר אין לו שום בחירה, פתאום עבדי פרעה כן בוחרים, ואז מסתבר שמה שהם בוחרים זה לא ממש. כל המסחרה הזאת, סליחה, לא הייתה במכות הקודמות. לכן, בלי שנתקדם קדימה, זה נשמע לא טוב בהתחלה. אתם תראו בהמשך כמה שזה מופלא. המילה שיחקתי מתאימה לפרשה הזאת. מישהו פה משחק. כשעושים ביזנס, תהיה רציני. אתה אומר X, אתה אומר Y, הבנתי. ויושב, עד מתי, עבדי פרעה, פתאום איזו ישיבת ממשלה. דמוקרטיה מפלסטיק. פתאום כולם דנים, פתאום... ואז פתאום הם קשוחים. זה מסתיים בשיא הקשיחות, ויגרש אותה, מה קרה, מה, אף פעם עוד לא גירשת, תמיד היית מנומס, דמוקרטיה, לא מה, לא התנהגת כך אף פעם. שיחקתי מתאים פה, אבל אני עוד לא מבין את הפרשה. הדבר השני, למה הוא צריך את משה ואהרון פה כל הזמן? כאילו הוא צריך גיבוי. משה הוא הדובר, הוא מדבר אל שניהם, הוא מיישיב את שניהם, והוא מגרש את שניהם. כמעט כדרכנו נשאיר את זה, נעבור לפרשה אחרת. נעבור לפרשה אחרת, ש... ברוך אתה אדוני אלינו לכל עולם שהכל נהיה בדברו. זה מה שמקשה את הכל הרבה יותר. גם הוא וגם לב עבדיו כבד, איך פתאום הם אלה שאומרים הפעם נשחרר? זה מה שאנחנו אומרים בשאלה, חגי. הרי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, אז דווקא במכה שמודיעים לנו שליבם כבד, פתאום הם אומרים תשלח אותם, תשחרר לגמרי. זו הקושייה. בסדר? יופי. אז זה... חלק א' של תחילת הפרשה שלנו, נגיע אליו בעזרת השם עוד מעט. חלק ב', בוא נחזור ברשותכם לפרשת וירא, לפרשייה שאני רוצה לעשות אפליה מתקנת לעצמי לפחות. אני מודה, עד שנכנסתי לשיחה מופלאה של הרבי בפרשה הזאת, היא הייתה אצלי, אני חושב כמו אצל רבים, פרשה כזאת בצד. אני מתכוון לפרשה... שקודמת לעשר המכות. הפרשה האחרונה לפני עשר המכות, פרשת המופת של התנין. בוא נפתח רק רגע ביחד, זה פסוקים בודדים, בודדים, בודדים. פרק זין, ברביעי של פרשת וירא, פרק זין, פסוק ח'. אנחנו כבר מחכים בשיא המתח שעוד מעט מופתי בארץ מצרים, עשר המכות, זוכרים את ההגדה של פסח? כל הילדים מחכים לעשר המכות, כולנו מחכים. עשו לנו הפסקה ככה די ארוכה, שאנחנו לא לגמרי מבינים מה רצו מאיתנו בחיים שם. אחרי הנאום הגדול של והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי ולא שמעו אל משה, בוא אל פרעה ויצווהם את משה ואת אהרון להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, פתאום הפסקה שעם כל השכנועים היא ממשיכה להיות קשה. רצינו לספר לכם קצת על ראובן ובניו, שמעון ובניו, לוי ובניו. אנחנו רוצים לספר לכם גם על חותנתו של משה ועל האח של אשתו של אהרון. זה הכל חייב להיות בשיא המתח, אפשר אולי לשים את זה בשונות בסוף, או הכל עכשיו מוכרחים. Wait, please wait, אנחנו באמצע, אמצע אמצע, בסדר. נגמר, אפשר להתחיל כבר, כמעט. אחרי שזה נגמר, מודיע הקדוש ברוך הוא למשה עוד פעם, אתה תדבר את כל אשר הצווקה ואהרון אחיך ידבר אל פרעה. תזכרו, משה אהרון מעניין אותי היום יותר מהכל. ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי, ולא ישמע עליכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאותיי את עמי בני ישראל. טוב. נו, אז די, הגיע הזמן. ויעש משה ואהרון כאשר ציווה השם אותם, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בן 83 שנה בדברם אל פרעה. אפשר כבר להתחיל, נכון? נגמר. היום ה' אל משה ואל אהרון למו. רק דבר אחרון, לפני שמתחילים. כי ידבר עליכם פרעה למו. בעוד 4 פסוקים זה יהיה יוצא המימה דם. אבל רגע, כי ידבר עליכם פרעה לאמור, פסוק ת', בואו נלמד את הפסוקים האלה היטב. תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון, קח את מתך ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. נחזור לפסוק שנייה. כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אני אגיד לכם איך אני הייתי ממשיך. ואמרת אל פרעה, 1, 10. חכה, תתחיל לספור. 1, 2, אחת ושתיים, בבת אחת. תנו לכם מופת. מה, לא מספיק? לא, יש לי אחד מיוחד. זה צריך לפתיחה משהו פריטיף, מתאבן. לפני שמתחילים את הארוחה, צריך ככה לשבת ביחד קצת. טוב, מה הולך להיות? עוד פעם פסוק ת'. כי ידבר עליכם פרעה לאמור, תנו לכם מופת. אגב, אני בכלל לא מבין מה כתוב. תנו לכם מופת? תנו לי מופת. תנו לכם מופת. ואמרת אל אהרון. שאני כבר בכלל לא מבין. עוד מעט יגידו לי במכות הבאות, תגיד לפרעה יהיה דם, אבל אהרון יעשה את המכה, כי יש הכרת הטוב על היאור. צפרדע הכרת הטוב, הבנתי. קינים הכרת הטוב לאפר. איזה הכרת הטוב יש לתנינים? למה זה חייב להיות דווקא אהרון? לא קשור להכרת הטוב. ופה כתוב מפורש, דווקא אהרון. ואמרת אל אהרון, קח את מתך, ואשלך לפני פרעה, יהי לתנין. אגב, לא לנחש. רש"י אומר, תנין, נחש. מילה נרדפת. נרדפת מילא, הבעיה כשזה מילה רודפת. כל עוד זה מילה נרדפת לא מפריע. יהי לתנין. טוב. כנראה שהמופת הזה הוא מופת מאוד מאוד משמעותי, וצריך לפתוח בו את הכל. בסדר? לא כתוב פה, ואז גם החרטומים יעשו את זה, ואז אתה תעשה ואתה תבלע את הכל. זה לא כתוב. עוד מעט תראו מה הולך. כל זה לא כתוב. המופת הוא שהמטה יהיה לתנין. משה כבר עשה מופתים יותר גדולים. מטה נהיה לנחש, אחז בזנבו, הנחש הפך למטה בכפו. בואו נראה מה קורה פה. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, זוכרים את הביטוי כמו אצלנו? בפרשת בו. ויבוא משה ואהרון אל פרעה ויעשו כן כאשר ציווה השם. וישלך אהרון את מתהו, לפי הפשט, זה המתה שלו, לא המתה של משה, לפני פרעו ולפני עבדיו, לב פרעו ולב עבדיו, לפני פרעו ולפני עבדיו, ויהי לתנין. זהו, בזה הסתיים התפקיד שהקדוש ברוך הוא אמר, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה הסתיים. הוא אמר לו, שהארון ישליך מזה, נגמר. ויקרא גם פרעו לחכמים ולמחשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלעתיהם, כן? הילדים קוראים לזה פשלה. נכון? לא יצא טוב. גם הם עושים תנינים. וישליחו איש מתהו, ויהיו לתנינים. עכשיו העיקר. ויבלע מתה אהרון את מתותם. רגע. איפה ביומר השם אל אהרון, אחוז בזנבו. ויחזק בזנבו, ויהי למתה בכפו, לשעבר תנין. מה כתוב פה? וישליחו איש מתהו ויהיו לתנינים, ועכשיו, מה המצב? תסתכלו רגע על הציור, מה המצב? ויבלע מתה אהרון את מתותם. אהרון עשה משהו כדי שמתהו יבלע את מתותם? כלום! זה שונה לגמרי מכל הסיפורים האחרים. זה כאילו בדיעבד בכלל, אבל זה עיקר הנס. כי זה שהמתה נהפך לתנין, זה כל החרטומים יכולים. גם אני יכול. מה, הם לא החזירו אותו למתה? גם הוא לא החזירו אותו למתה. יפה, אבל אהרון לא עושה כלום. אני יודע את זה, אבל אהרון לא עושה כלום. ויבלע מתה אהרון את מתותם. אומר רש"י, ויבלע מתה אהרון את מתותם, רש"י מאוד חשוב פה, מאחר שנעשה למתה, בלע את כולם. רש"י, קראתי את רש"י. מאחר שנעשה למתה, כתוב ויבלע מתה אהרון את מתותם. מאחר שנעשה למתה, בלע את כולם. כלומר, לא בתור תנין הוא בלע את כולם, אלא בתור מתה הוא בלע את כולם. ויחזק לב פרעו ולא שמע עליהם כאשר דיבר השם. עכשיו מתחיל מכת אדם. מה זה חשוב? זה עוד ניסיון למה? להגיד מה? רש"י אומר על המילים תנו לכם מופת, פסוק ת', רש"י מדהים, מופת, אות. מופת, אות. להודיע שיש צורך, סוגריים כתוב פה צרוך או צירוך. המפרשים ברש"י דנים מה המילה הנכונה פה, במי ששולח אתכם. הכוונה במילה צרוך, וכן במילה צורך, כך מזכיר מיד פה החזקוני, פירוש הראש, שהכוונה היא לא שצריך אותו, אלא שיש לו, זה הלשון של החזקוני במקום, היכולת והממשלה. תנו לכם מופת, שהשם הזה שאתם מדברים עליו, יש לו יכולת וממשלה, שהוא מושל, שהוא יכול הכל, המופת יהיה מופת התנין. הפרשה הזו היא קצרה מאוד ומאוד קשה. רש"י אגב, כשהוא מתאר מה היה הנס של המתה, אז הוא אומר, ויבלע מתה אהרון, כמו שאמרתי, מאחר שחזר ונעשה מתה, בלע את כולם. זה ציטוט מדברי חז"ל בגמרא במסכת שבת. אבל הגמרא במסכת שבת אומרת את זה אחרת. הגמרא אומרת, נעשה פה נס בתוך נס. מה הנס בתוך נס? הנס הראשון, שהתנין הפך להיות מתה. והנס השני, שמתה בולע תנינים. כי לא כתוב שהם הפכו למתות. עכשיו מאוד מעניין. רש"י מהמושג נס בתוך נס מתעלם. וכשהוא אומר שמאחר שנעשה מטה בלה את כולם, אני לא יודע למה הוא מתכוון. האם הוא מתכוון להגיד, אני רוצה לדעת פרט חשוב, מעניין אותי בסיפור, כועסו חכמנו, אני רוצה לדעת בסיפור מה היה, איך מספרים את זה לילדים בלילה. גם המטות שלהם, גם התנינים שלהם חזרו להיות מטות או לא? יש כאן שתי אפשרויות לקרוא. והראשונים נחלקים בזה. כתוב שהם הפכו את המטה שלהם, כל אחד שלח איש מטהו והם נהיו לתנינים. נכון? כך כתוב. כל אחד שלח איש מטהו והם נהיו לתנינים. וכתוב שאחרי זה בלה מטה אהרון את מטותם. אז לפי הפירוש הפשוט, אם מטה אהרון אתה מדגיש שזה הפך כבר להיות מטה, אז גם הם כנראה הפכו להיות מטות. לעומת זאת, חלק מהמפרשים הראשונים, דווקא הפשטנים, אומרים, לא, על זה נאמר שהוא נהיה מטה. והם נשארו תנינים, ולכן זה היה נס ועוד נס ועוד נס ועוד נס, וזה היה למען רבות מופתי. איך מטה בולע תנינים? חלק מהמפרשים אומרים, כי אם הוא היה תנין והם תנינים, או הוא מטה והם מטות, נו, זה לא נס כל כך גדול, שתנין בולע תנינים, נו. אומר המהרש"ל, לא נס גדול, נכון? תנין בולע תנין לא נס, אבל תנין אחד בולע נבחרת, זה כן נס. זה אחרי זה היה תנין תנין, אז זה נס גדול היה צריך להיות. מכל זה רש"י מתעלם. הוא לא אומר הרבה ניסים. הוא כאילו אומר, חבר'ה, השאלות שלכם לא מעניינות אותי. מה, תראו איזה מילה הוא בחר. רש"י דייקן שלא היה, אין, הרי, אין דייקנות כמו של רש"י, אנחנו כל פעם לומדים את זה מחדש. מאחר שנעשה מטה בלה את כולם. אתם רואים איך רש"י בכוונה ברח מהשאלה? כשהמלמד רוצה לברוח מהשאלה, הוא אומר, חבר'ה, השאלה שלכם לא חשובה. חשוב שתבינו, השאלה שלכם לוקחת למקום הלא נכון. זה מתודה של רש"י. כשהוא אומר בלה את כולם, הוא מתכוון להגיד, מה מעניין אותי עכשיו הדיון אם הם היו חזרת תנינים, או שהם היו מטות, או שהם היו מכוניות. הוא בלה את כולם. זהו. את כולם הוא בלה. זה הפוך לגמרי ממגמתו של רש"י בכל הפרשה. כי רק לפני שני פסוקים, הקדוש ברוך הוא הסביר למשה שכל מה שהוא הולך לעשות זה כדי לרוות מופתי. כשרש"י מתאר את מכת השכין, אז הוא בא ואומר, תראה איזה דבר מדהים. משה זורק בקומץ שלו, והקומץ שלו מכילה מלוך אופניכם שלו ושל אהרון. נס, ניסים הרבה, נס בתוך נס. ברד, אש, מים, מתלקחים, יחד. פה פתאום דיממת הלכות. הרי זה באמת נס מופלא. דרך אגב, נניח שהמטה הזה בלה הרבה תנינים. נכון? אחר כך, במטה הזה, אהרון מכה את היאור והוא נהיה דם. יש עוד נס מאוד מעניין. זה היה צריך להיות מטה מאוד גדול. נכון? כלומר, היה עוד נס. הוא בלה את כל התנינים ונשאר מטה. אם היו מציעים לנו שיטת הרזיה כזאת, היינו רצים על זה. הוא בלה את כל התנינים של מצרים ושמר על הגזרה. מטה אחד מכה את היאור, והוא נהיה אדם, את הצפרדע, הוא עבר המון תנינים, הוא עבר טראומה. והוא רץ קדימה. גם את זה רש"י לא מזכיר. ודווקא אהרון צריך להשליך פה את המטה, דווקא מטה הוא של אהרון. יכול להיות שיש כאלה שנזכרים כבר שבעוד כמה וכמה תקופות, לא כל כך רחוק. לא, לא, קורח זה הרבה לפני. הרבה הרבה לפני. אבל בעוד זמן, כשנהיה בעדת קורח, ומשה רבנו יבקש שהאדמה תפתח את פיה ותבלע, ועם השם ימות 250 מקטירי הקטורת, שום דבר לא יעשה כלום. עד שמטה אהרון יפרח, ויבואו כל נשיאי המטות, ויקחו איש מטהו. אינני יודע מה יש פה, אבל זה אותו סיפור בהקשר אחר. אותו סיפור בהקשר אחר. ממש אותו סיפור. שם ההקשר הוא של למה אתם, אנחנו. וכנראה שהדברים הכי גדולים בעולם, אדמה שבולעת וגיהנום ועולמות, לא הביאו למה שהביא הפרחים. ויצא צץ, זוכרים? ויגמול שקדים? ויצא ציץ, ויגמול שקדים? פרח. וכל אחד לוקח שם איש מתאו וננתח את זה בעזרת השם אחר כך. אז השאלות כאן בפרשה הן על הפרשה, הן גם על דרכו של רשי. רשי כנראה רוצה ללמד אותנו פה את הפרשה. הוא לא מדגיש את הניסים. הוא רק אומר ש... והוא צודק, כי כשרואים את הפסוקים, באמת הדבר היחיד שהקדוש ברוך הוא אומר, זה לקחת את המטה והוא יהיה לתנין. וזה הדבר שגם החרטומים עושים. כל השאר, כמעט הייתי אומר, ובזה אני עומד בהגדרת הבעיה, משה ואהרון נמצאים באותו הלם שנמצא פרעה, כשפתאום מטה אהרון קם ובולע את מוטותם. על פי פשט הפסוקים, כשקם מטה אהרון ומשה, הם ודאי לא בהלם, כי הם יודעים שהקודש ברוך הוא יש לו היכולת והממשלה, אבל כשקם מטה אהרון, הוא בולע את התנינים, או הוא בולע את מאחר שנעשה מטה, הם רואים את זה בדיוק כמו פרעה. הם גם יודעים עכשיו, בפעם הראשונה, שזה מתרחש. וחזרה לשאלה הפותחת, למה זה כל כך חשוב כהקדמה לעשרת המכות? וזה פתחנו. די, בוא נתחיל עם המכות. המגמה של המכות זה למען תדע, למען תדע. נתחיל עם המכות. וכשאנחנו נעמדים את עשר המכות ונותנים סימנים, אנחנו לא עוסקים בכלל בנתנין. אנחנו גם לא כל כך זוכרים את הפרשה הזאת. היא פרשה קטנה לפני. היא לא שייכת לחלק הראשון, והוצאתי והצלתי וגאלתי, והיא... מה היא? אני חושב שיש פה דבר שהוא פלאי וצריך להיכנס אליו לעומק. הוא עמוק מאוד מאוד. תנו לכם מופת. איך הסביר רש"י, תנו לכם מופת? אות להודיע שיש צורך במי ששולח אתכם. והגדרנו את המושג להודיע שיש לו היכולת והממשלה. עשר המכות הם עשרה שלבים מאוד מאוד חשובים בהקעת מצרים. ואני מזכיר כמו כל פעם מחדש, בעיקר כשמגיעים לפרשות האלה, כמו בכל פרשה, אבל עוד יותר באלה, התורה היא נצחית, ואנחנו לא מדברים פה עכשיו רק על מצרים של אז. אני מדבר על מצרים של פה. תורת החסידות, עשר המכות, הם עשר מכות שתכליתם היא לשבר את הקליפות של כל עשרת הכוחות שיש בכל אחד מאיתנו. עשר הכוחות האלה נקראים חוכמה, בינה, דעת וכולי וכולי עד מלכות. בפשטות, כדי לדבר באותיות פשוטות פשוטות, בלי שניכנס בכלל לעשר המכות, אתם שמתם לב למבנה של עשר המכות? הן מתחילות מלמטה למטה, מתחת ליבשה, מהדם, ממשיכות שם במים, ככה לכיוון היבשה, בצפרדע, עוברות לאפר, בכינים, עד כאן דצח, ואז מתחילות להסתובב על היבשה, חיות רעות, הרוב בערבוביה, נחשים וחיות רעות. עולות קצת יותר גבוה לחיות מכובדות יותר, לסוסים, לגמלים, לחמורים, דבר. והשלושה השנייה מסתיימת כבר קצת יותר גבוה בשכין, פורח. הוא פורח, אבל לא מלמעלה למטה, אלא מלמטה למעלה. ואז מגיעה השלושה האחרונה, לפני בכורות, והשלושה השלישית כבר באה מלמעלה למטה, הברד, הארבה. החושך במאורות. בלי להיכנס, כל אחד מאיתנו הוא עולם קטן. והמכות הן אותות, התראות, תזכורות כאלה, שלפעמים אתה חושב שאתה יש בפני עצמך, מציאות בפני עצמך. היאור זה מקור המחיה שלנו. זה לא יכול להיפסק. אין שום דבר שיכול עליו. ואז מגיע האדם. ההגנה שלי במצרים לא יכולה לאפשר לחיות רעות מהג'ונגל לבוא אליי הביתה. ודאי לא בערבוביה. סידרתי את המערכת. מכות כאלה לא היו רק במצרים. הן יכולות להיות אצלי כל יום. רוחניות, מעשיות. הכנתי תנור נפט לפני השלג או שלא הכנתי? המכות שלא תהיינה יכולות להיות בצורות הפשוטות ביותר והן באות לגעת באגו. האגו שנכנס למצרים ולא מאפשר לעצמו להבין שהוא בטל אל הקדוש ברוך הוא. שאני לא מושל פה. התוצאות של זה שאני מושל פה גורמות לזה שאני יכול לשעבד אותך. גם לפעמים אני יכול לענות אותך. מצרים ויציאת מצרים היא דבר מופלא, ועשר המכות הם עולמות שלמים, ופעם דיברנו על זה שכנגדם באים אחר כך עשרת הדיברות. הם עולמות שלמים שצריכים להילמד כדי שהאדם יסיר את הקליפות שלו, את הישות, את המציאות הזאת. בסדר? את התחושה של אני ואפסי עוד. יאור לי ואני עשיתי. לי יאורי ואני עשיתיני. כך אומר פרעה שנקרא בהפטרה שקראנו השבת, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. ולכל אחד בפרעה שלו, ויש לידו משה, ויש לידו אהרון. ולפעמים פרעה מגרש את משה, ולפעמים משה מצליח. ממכת אדם מתחילים להתייחס לכל דבר ספציפי במצרים. אבל יש לכל הסיפור של עשר המכות הקדמה, תקשיבו, זו הקדמה מדהימה. ההקדמה היא, תנו לכם מופת. פרעה לא מבקש עכשיו משהו שקשור לאיזושהי נקודה בי. אני הולך להגיד דבר נורא. למה אני יכול לפעמים לעבור עשר מכות ולא להבין שאז באמת אפשר רק אשליך לשם יאבך? למה לפעמים אחרי עשר מכות אני ממשיך להיות בפחד הזה ובלחץ הזה? מה קרה? כי חסר הסיפור של התנין, אני אסביר אותו מיד. בסיפור התנין, פרעה, האיש החכם מאוד הזה, אומר, רבותיי, את הרעיונות שלכם כבר שמעתי, מי השם אשר אשמע בקולו, אלוקי העברים, שמעתי את הכל. את הרעיון שלכם של אקסודוס ויציאת מצרים, אני כבר הבנתי, הרי אנחנו כבר אחרי התבן ואחרי המלחמות. עכשיו, מה אתם רוצים? לפני עשר המכות. אני רוצה ממכם, אגב זה מדהים, זה יוזמה של פרעה. הקדוש ברוך הוא אומר, כי ידבר עליכם פרעה לאמור. זה הוא היוזם. תנו לכם מופת, חכו עם עליכם. מופת אומר רש"י כאן, אין הכוונה לעוד מכה שקשורה לפרט הזה, שקשורה לפרט הזה. תראו לי שבאמת, באמת, המלוכה והממשלה לחי עולמים. תראו לי שהוא יכול הכל. תראו לי את זה בלי שום דבר ספציפי לגבי משהו מסוים. אהרון, כך על פי ציווי השם, בהמשך ננסה לנתח למה אהרון לוקח את המטה שלו, משליך אותו ארצה, והמטה נעשה לתנין. את הסמל של התנין פרעה מכיר מזמן. זה מצויר אצלו על הקיר. במראה הוא רואה את הסמל הלאומי שלו, את התנים הגדול. התנים הרובץ בתוך יאוריו פתאום הופך להיות התנים פה ביבשה, בארמון של פרעה מתחת לרגליים. בלי להתבלבל, פרעה מיד קורא לכל החרטומים ולכל המחשפים ולכל החכמים. ובכוחות אדירים מוכיח שגם אני יכול. כל אחד לוקח את המטה שלו, וכולם יכולים לעשות מהמטה הזה תנים. אתם יודעים איפה אנחנו נמצאים עכשיו? ברגע הכי קשה. פרעה, שפה, תפסיקו להסתכל על פרעה המפלצתי ההוא, פרעה לא מוכן לקבל עכשיו את הרעיון הזה של היכולת והממשלה, כי אם יש לו היכולת והממשלה, אז אני בטל אליו. ואדם לא אוהב את זה. זה נורא מפחיד. זה נורא מפחיד לדבר על ביטול ועל התבטלות. זה נורא מפחיד, אני יודע את זה. זה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד לאבד שליטה. הקריאה של פרעה מיידית לכל החכמים ולכל החרטומים היא הקריאה הכי טבעית, אנחנו נמשיך לשרוד. זו קריאה של איש רציני מאוד, שבעצמו אמר, תראו לי מה אתם טוענים. תנו לכם מופת. אתם יודעים מה המופת הגדול בסיפור התנין? עכשיו רואה פרעה, שגם משה ואהרון בתהילים עכשיו למי שאליו היכולת והממשלה. המטה של משה נהפך לנחש, וכשהוא נהפך לנחש, מפני שמשה אחז אותו בזנבו והחזיק בו, הוא הפך חזרה למטה. למען תדע כי. עכשיו עומד אהרון באותו הלם, כביכול, שבו עומד פרעה. אתם מבינים מה זה תנו לכם? מופת. תראו לי מופת שהוא גם מופת שלכם. אחרי זה תטפלו בי. אתם הגעתם הנה עכשיו בתור שני הפסיכולוגים של העולם לטפל בבעיות שלי. קודם כל, תראו לי את המופת שלכם. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור אל אהרון, עוד לא הבנתי למה אהרון. עוד אין לי תשובה. אמור אל אהרון, השלך מתך, לא אתה משה, ויהי לתנין. כשהמטה של אהרון בולע את התנינים של המצרים, הרי המטה של שם המפורש של אהרון הכהן בולע את התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. אתם מבינים למה רש"י לא ענה לשאלה האם הוא בלע מטות או בלע תנינים? כי רש"י רצה להגיד, אל תשאל את זה, זה לא חשוב. הוא בלע את כולם. למדתי את זה בשבת עם אחד הילדים, הוא אמר לי, אולי הפירוש בלה את כולם? זה הוא בלה את כולם, את פרעה, את משה, את אהרון, את כולם הוא בלה. את כולם. לא, עניתי לו רק נשיקה. את כולם הוא בלה. זה מה שרש"י אומר. וכשמטה בולע, מטה זה מלוכה. כשהמטה בולע, אז עכשיו יש ברירות גמורה. לכן רש"י לא הזכיר פה לא את הנושא של איך מטה שמן נייר הזה, ולא את איך... תעזבו את זה, תעזבו את זה, עוד מעט נדבר על זה, תעזבו. לא זה מה שביקש פרעה. תתייחסו אל פרעה ברצינות, הוא לא ביקש הוקוס פוקוס על תנינים. הוא ביקש משהו מאוד עמוק, תנו לכם מופת. בעצם הוא ביקש גם עוד דבר. תראו לי, אני לא הולך לקבל את מה שאתם אומרים, אבל תראו לי מה שנקרא בגמרא, עלי בדידך. תראו לי לשיטתכם, איך אפשר להיות בביטול גמור לקדוש ברוך הוא, ולהישאר אתה. תראו לי איך זה הולך, אני לא מבין מה אתם מדברים בכלל. אני לא מבין מה זה ביטול אל. אני מבין איך אני, כשיש לי הרבה עבדים. אבל תראו לי אתם, איך אתם מגיעים לאי ידיעה בדיוק כמוני? הוא עוד לא יודע להגדיר את זה. גם משה ואהרון עוד לא. אני רוצה את המופת שיש לו יכולת וממשלה. אחרי שעושה את זה אהרון, משה עומד מהצד כל הזמן. למה הוא לא עשה כלום? למה הוא לא פועל? זה ממש הפוך מכל סיפור המכות האחרים. בכל הסיפור של המכות, כשבאים משה ואהרון, אהרון בצד. פה משה בצד לגמרי. לא משתמשים במטה שלו, הוא לא עושה כלום. הוא רק רואה את הסיפור. תשמעו, זה לא יאמן. התורה היא נצחית. איזו רגישות בתורה של הרבי, של הרבי מלובביץ'. הרבי, אתם יודעים למה רק מתי אהרון יכול לעשות את זה? כדי להקות נקודה אחת ששייכת ללב, ששייכת למוח, ששייכת לדם, ששייכת למים, לא משנה, ששייכת לאיזה נקודה, זה יכול משה, זה יכול אהרון. אבל אתם יודעים מה באמת אומר עכשיו, מה עכשיו אומרים משה ואהרון לפרעה? הם הולכים להגיד לפרעה משהו מאוד קשה. הם הולכים להגיד לו, נכון, פרעה, אתה בטל ומבוטל. זה קשה מאוד. לעשות את הדבר הכל כך קשה הזה, להרגיש את יציאת מצרים. הם רוצים להוציא אותו ממצרים עכשיו. הם רוצים להוציא את פרעה ממצרים. אבל הוא נמצא כל כך רחוק. כשאתה אומר לו את זה, אתה פוגע בכל מה שיש לו. אתה לוקח ממנו את כל התשתית שהוא חי עליה. אתם יודעים מה צריך בשביל זה? את זה אפשר לעשות רק עם ימין מקרבת. את זה יכול לעשות רק אהרון. לגעת בכל אחת מעשר הנקודות בהמשך. יש נקודות מצידו של משה, יש נקודות מצידו של אהרון. אבל להגיד לי שאני הולך להיות בלוע. בשביל זה צריך את אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אתם יודעים למה דווקא המטה של אהרון בלה את כולם? מה היה רע? אם אהרון היה עושה את זה עם תנין, סיכמנו שגם תנין שבולע הרבה תנינים זה מעניין מאוד, נכון? זה לא רע. אז א', כי המטה זה מלכות. ב', כי כדי לבלוע את פרעה, כדי להשפיע באמת על יהודי אחר, על חלק אחר בך, כדי לבלוע את פרעה, אתה צריך להיות אחד שבולע ולא מתנפח. אתם מכירים שאתה מצליח לשכנע את מישהו, ובאמת זה ממש לשם שמיים, אבל אתה חייב לשמוע מאחורה את לא מכירים את זה חשוב. זה לא בשביל האגו, זה בשביל החיזוק. לא מכירים, זה חיזוק. מה חיזוק? ואם יעשו מנוחוי זה, כי יהיה לך יותר חיזוק. אם אתה רוצה באמת להשפיע עליי, אני חייב לוודא שאתה קרש. קוראים לזה בישראלית קרש. זה לא עושה לך כלום. שום ניפוח. אתם יודעים מה העומק? עכשיו זה לא יאמין. ויבלע מטה אהרון את מטותם. אתם יודעים מה עכשיו קרה לפרעה? תשמעו טוב. עכשיו מגיע הרבי ההלכה. תראו איך במקומות הכי עמוקים האלה מגיע איש ההלכה. כשאומרים שמשהו בלוע בראש שלנו, זה נשמע נורא והיום. אתם יודעים מה זה בלוע למעליותה? אתם יודעים מה זה בלוע בהלכה? כשמשהו בלוע בתבשיל, הוא הופך להיות חלק ממנו. אתם יודעים מה קורה כשמטה אהרון בולע את מטותם של המצרים? גם פרעה הופך להיות חלק ממטה אהרון. הוא בלוע במטה של אהרון. אתם שומעים את מה יכול לבלוע אהרון? תנו לכם מופת. תראו שיש לו יכולת בממשלה. ותסבירו לי איך יכול להיות שאני בכלל קיים אם יש לו יכולת בממשלה. זאת הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני לא הולך לגלות לך מה ההמשך, כי אתה צריך להיות בתוך הסיפור. גם אהרון צריך להיות בתוך הסיפור. אתם יודעים מה יקרה בסיפור קורח? אחרי כל הפעולות הכי גדולות. ישימו כולם, כל אחד את המטה שלו. ואז מטה אהרון פורח. ואז מופיע פסוק מדהים. ויראו, ויקחו איש מטהו. יש שמפרשים את זה כסיום לא טוב. ויראו, ויקחו איש מטהו וילכו הביתה. משבר. אומר הרב חרלאפ, זכר צדיק לברכה, לא יכול להיות שזה הפשט. אם זה לא השפיע, אז בשביל מה כתוב כל הפסוק הזה? אם זה לא עשה להם כלום, אז שיהיה כתוב, הילכו. אומר הרב חרלאפ דבר מדהים. כשמטה אהרון פרח, כל אחד עם הייחוד המיוחד שלו, איש מטהו, חש שהוא בלוע למעליותה במטה של אהרון. הפריחה של מטה אהרון אפשרה לי פתאום לקבל אותי. אתם שומעים? לקחת את המטה שלי. הרי מה היה כל פרשת קורח? שכל אחד רוצה להיות מה שהוא לא. מה זה כל הסיפור של קורח? כל הסיפור של קורח הוא שאני רוצה להיות כהן, והלוי רוצה להיות ישראל, ואיש רוצה להיות אישה, ואישה רוצה להיות איש. אתם לא מכירים את זה? וכל מי שהוא רוצה להיות מה שהוא לא. כי אני חופשי לקבל החלטות. אתם לא מכירים את המצרים הזאת? אז האדמה בולעת, ואנשים נשרפים. ואהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מטה הוא פורח. וכל אחד שעמד ליד המטה שלו, אתם זוכרים איפה היה המטה שלו? בתוך מטותם, באמצע. כולם רחוקים ממנו בצורה שווה, כמו נר האמצעי. וכל אחד פתאום, אחרי שהוא היה ליד אהרון, פתאום הוא לוקח את המטה שלו. פתאום יש לו מטה שלו, פתאום הוא אוהב אותו. פתאום הוא פוגש את האלוקות שבו. בלוע למעליותה. אתם מבינים את הפרשה הזו שלא שמים לב אליה? אתה יכול לעבור 10 מכות, אבל אם לא עברת את סיפור התנים, הם לא יעשו לך כלום. אתם יודעים מתי רואים שאתה יכול לעבור את כל המכות והם לא יעשו לך כלום? הכי חזק, רק במכה אחת, במכת הארבה. זאת המכה של בועל פרעה. אתם יודעים למה? כי מכת הארבה היא המכה היחידה שהיא בעצם מה שנקרא תיקון השלמת חוסרים. אנחנו קוראים לזה בצבא השלמת ציוד. מכת הברד לא הסתיימה, כלומר השיפוצניקים לא סגרו בסוף, עד הסוף. נשאר שם קצת בלגן, בסוף אתם זוכרים שהחיטה והכוסמת לא נוקו, כן, לנקות השלק, לא גמרו, בדיוק. כלומר נסגר הכל, אבל נשארו כמה פשלות, פשלות. כלומר בלי הפשלות לא היה צריך מכת הרבה. אחרי אדם באה מכת צפרדיה, אין קשר, נכון שהצפרדיה הייתה ביאור, אבל היו ביאור גם גופים. אבל עכשיו מגיעה מכת צפרדיה, זה לא קשור למכת היאור. מכת הברד באה כדי מה? לחסל את הכל. הודיעו על זה. אותך מסתולל בעמי. עכשיו אני אכחיד את הכל. ואז בסוף מכת הברד, פתאום קורה דבר מעניין מאוד. סוף הפרשה של השבוע האחרון. פתאום מכניסים אותנו, דיברנו על זה פעם, לבעיות הבוטניקה המצריות. ממש מעניין אותי. לא בפורום כזה, מה אני חושב שיהיה לכל בעיות הבוטניקה שלהם. מה זה מעניין אותי עכשיו? אני רוצה לצאת ממצרים. עכשיו במכת הברד באים להגיד לי מה המצב של הפשטה והשעורה ואיך מרגישים החיטה והכוסמת. אני כבר רוצה הביתה. ואז כתוב כך, בא פרעה ואומר, תראו אל השם, השם הצדיק, אני ועמי הרשעים, פלא פלאות. חטאתי הפעם, מה זה? תשמעו 13 מידס. לא היה ממש. איזה התקדמות רוחנית, פרעה בן קליאופטרה. ואז אומר לו משה רבינו, שמעתי עליך, ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תראו מפני השם אלוקים. זה לא על פרעה הוא אני צוחק, זה על פרעה פה אני צוחק. הפעם, התחייב, שמעתי עליך. ואז כתוב כך, והפשטה והשעורה נוקעתה, כי השעורה אבי והפשטה גבעול. והחיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות הנה. זה חשוב רק מסיבה אחת, כל כך פשוט. כדי שפרעה עכשיו יצא, ואחרי שהוא אומר חטאתי, וגמרנו, הוא יקבל תצלום אוויר מפרשנינו לענייני פרשנינו לענייני מזג האוויר. הוא יגיד לו שיש תקווה באופק. יש חושך בקצה האור. רואים כמה חיטים גדלות. פרעה מסתכל במשקפת, מגדיל את זה לאופציות שהוא רוצה לראות, ומדווח. מצרים תגיב בעיתוי ובדרך שהיא תראה לנכון. אנחנו לא נשברים. אנחנו חזקים. יש לנו אמונה. בנו. ואנחנו, יש בי יכולת וממשלה להודיע לכולם שיש בי צורך. זה הוויכוח. לא להתבלבל. ואז כהחיטה והכוסמת לא ניקו, ויצא משה מעם פרעה את העיר, ויפרוס כפיו אל השם, ויחדלו הקולות והברד ומטר לא ניתח ארצה, ופעם ראינו את הפסוקים האלה, זה מדהים. ויחדלו הקולות, נכון? זה הסדר הגיוני, נכון? אנחנו אחרי שערה. ויחדלו הקולות, והברד, וגם גשם כבר הפסיק. ויער פרעה, תשמעו את פרעה. ויער פרעה, פסוק למדלת, מדהים. ויער פרעה כי, נו, חדל המטר. והברד והקולות. מעניין, הוא רואה הפוך. בעיה? משה עם הפה והוא רואה ככה. הוא לא רואה הפוך, הוא רואה כמוני. פרעה לא מוטרד מהקולות. מה עושים הקולות? מפחידים כמה אנשים שימותו. פרעה מוטרד מדבר אחד. במצרים יש גשם. אתם יודעים מה המשמעות? במצרים יש גשם. לא צריך את הנילוס. לא צריך את הנילוס, פירושו אני מיותר. לא יכול להיות. פשלה בבריאה. חייבים לסדר את הבריאה מחדש. והיה פרעה כי חדל המטר, והברד. זה הקולות. עכשיו אתם מבינים למה ויוסף לחתו. כי הראש שלך לא השתנה. ויחבד ליבו ובעבדיו. עכשיו באה מכה שבסך הכל באה להגיד, פרעה, אתה לא תפסת שממש יכולת וממשלה עד הסוף. אתה לא מבין את זה? כשבאים להגיד יכולת וממשלה עד הסוף צריך את הארון. לא נוגעים עכשיו בשמש, בירח. לא נוגעים עכשיו בנקודה אחת. נוגעים עכשיו בביטול של הכל. כשנוגעים בביטול של הכל, אהרון מתייצב. זה קשה לקבל, שזה צריך ימין מקרבת. פה מגיעים משה ואהרון, ויושב את משה ואהרון, ויגרש את משה ואת אהרון. ואז בא הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר לו, ובזה פתחנו ובזה נסיים, בוא אל פרעה. כי אני, הכבדתי, זה דבר. בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. שאלנו, ההיגיון הוא הפוך, נכון? זוכרים את ההתחלה? כשרשי אומר, התעללתי, שיחקתי, רשי עושה לנו פה מהפכת עולם. רשי אומר, כל הפרשה תהיה מובנת לך כשתבין מה בעצם, מה זה שיחקתי. את זה תספר באוזני בנך ובן בנך. הרי זה מקומם אותנו המילה הזאת, מה מתעללים? דיברנו על זה יותר מפעם. אבל עכשיו על הרקע הקודם תבינו את שיחקתי. אתם יודעים מה זה שיחקתי? הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, תשמע פרעה, ואני לא מדבר על פרעה, אני מדבר על 100 גרם פרעה פה. אני אומר 100 גרם כי אני הולך לכולה. אני מדבר על הפרולה שלי. אתם יודעים מה זה שיחקתי? זה שיא העולם עכשיו. המטרה של הקודש ברוך הוא במכה הזאת, בהרבה, הייתה לעשות ממצרים לעג וכלס. לצחוק עליי. בדיוק זה. פישלתי בסוף מכת הברד, באמת הייתה פשלה, שיפוצניקים לא סיימו טוב. ועכשיו אני רוצה להגיד לכם מה אני עושה לכם. אני הכבדתי את לב פרעה ואת לב עבדיו. כלומר, אני מודיעך, נטלתי מהם עכשיו את הבחירה החופשית. אבל אתה תלך ותטרה בהם ותגיד להם שאם הם לא יצייתו, הם יאנשו. לא פר, ריבונו של עולם, זה משחק מה שאתה עושה איתי. זו עלילה. תצאו עכשיו מפרות, תדברו עליי. זה הגנים שלי, זה הורמונלי, אתם מכירים? זה בטבע. זה קיבלתי מסבתא. זה לא אני, זה העדה. אני הכבדתי, ואני אומר לך עכשיו שהם יאנשו אם הם לא יצייתו, והם בעצם לא מסוגלים לציית, כי אני הכבדתי. אז העולם לא הוגן. נכון. זוכרים שדיברנו על נורא עלילה על בני אדם? זה המילה עלילה, זה התעללתי. תשמעו איזה עומק זה. זה פירוש המילה עלילה. כן, יש בי נקודת פרעה, שאתה ריבונו של עולם הכבדת, ואתה מעניש אותי כשהיא לא מצייתת. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, חז"ל. זה שנאמר בו אנוכי, שישמור עליי שאני לא ארוג את קין. במקום שישאל אותי, איפה הבל ואיפה קין? פעם הבאה תברא אותי יותר קל. בעיה שלך. ויאמר השם, מה עשית? אתה חושב שסיפור העלילה משחרר אותך מהחיות? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אתם יודעים למה צריך לספר באוזני בני ובן בני את אשר התעללתי? כי בפרעה שפה הקדוש ברוך הוא מתעלל. וכך מתברר שיש בו צורך. שיש לו יכולת וממשלה. שאת הכל אני יכול לתקן. אבל צריך אהרון שיקח אותי ביד וייתן לי את הכוח לעשות את זה. משה של יעקב הדין את ההר הולך הצידה. כשמגיעים להתראת ההתעללות. ורואה איך עושה את זה אהרון. פה צריך חיבוק של אהרון. בכל המכות האחרות משה יכול לעבוד לבד. והמשחק הוא מושלם. העבדים משחקים עכשיו בתפקיד שלהם את הלארג'ים. שלח את האנשים. הם אפילו לא רואים שפתאום הם עצמם משנים את מה שהם שיחקו לפני שנייה. בוא אל פרעה. לא רק כדי לשים את אותותיי בקרבו, אלא למען שתספר לילדים שלנו מה זה אל נורא עלילה. איך נכנסים לנעילה? תספר לי שלצאת ממצרים לא יעזור לי 1,000 פעמים 10 מכות. אם אני לא אבין את סיפור התנין. רק מכת ההרבה, השמינית שבה, היא המכה שמתארת בעצם את התרחיש שהתחיל שם. היא מכת המשחק. היא מכת ההתעללות. היא המכה שבה אהרון הכהן מגיע ולוקח אותי. מכירים את הלל הזקן במשנה המפורסמת שלו? הווי מתלמידיו של אהרון. אתה תהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לך לפה. לא יכול היה הלל להגיד, הווי אוהב את הבריות ומקרבן לתורה? כמו הווי זנב לאריות? הווי מתאבק באפר רגליהם? הווי שותה בצמא? ואיזה מין ביטוי זה הווי מתלמידיו של אהרון? ולא מתלמידיו של משה? מה זה? הלל הזקן קובע ממי ללמוד במקרא? איזה מין משפט זה בכלל? הלל הזקן אומר, אני יודע שאתם קוראים עליי את כל הסיפורים הגדולים על הלל הזקן. אז אל תתבלבלו. אני פשוט עובד על להיות תלמיד של אהרון. כל הזמן משה לומד מאהרון. במכת התנין, במופת, משה עומד והוא התלמיד. ואהרון המבצע. כשמבין את זה פרעה בטיפה שהוא מבין. הוא מבקש, תחזירו הנה את משה ואת אהרון. ומשה מדבר. ופרעה כאילו לא שומע את משה. וכל הזמן נבקש פרוטקציה מאהרון. לכו, עבדו, לא כן, אתם. מהתנין ועד להרבה במכה השמינית. מתבררת לנו מה שבה נפתחה כל הפרשה. לא שמעו אליי מקוצר רוח ומעבודה קשה ואיך ישמעני. ומה הייתה תשובתו של הקדוש ברוך הוא? וידבר השם אל משה ואל אהרון. ויצווהם אל בני ישראל. גם הפרעה שפה יכול להיות בלוע באהרון. ואהרון הוא הרי בלוע במשה. הוא אהרון ומשה. הוא משה ואהרון. ומשה הוא הרי בכלל בלוע במי שאמר והיה העולם. בסדר הזה מתרחשת היציאה ממצרים. ערב טוב.